אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. אז אנה נעימה.
גם כן תרבות.
היא שימשה בתפקידים חשובים, מרכזיים, בתקשורת הישראלית, מנכלית רדיו תל אביב, מנכלית מעריב, סמנכלית בשידורי קשת, יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, גם כמנכלית הרשות לקידום מעמד האישה. מזה 7 חודשים, רגע לפני טבח ומחדל 7 באוקטובר, היא מונתה לתפקיד מנכלית מוזיאון ישראל. אנחנו מדברים על אווה מג'יבוז' לוי, שבשיחה שנקיים איתה כעת ננסה להבין את מקום מוזיאון ישראל, והרלוונטיות שלו לחיינו בתרבות הישראלית. נדבר גם על התקשורת הישראלית כפי שהיא תופסת אותה מאז פרוץ המלחמה, וגם על מעמד האומנים הישראלים שאנחנו עדים יותר ויותר לבידודם הבינלאומי בעקבות המלחמה. אני שמח לארח כאן איתי באולפן לשיחה ארוכה את מנכלית מוזיאון ישראל אווה מג'יבוז' לוי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו, תודה שהגעת אלינו לאולפן.
צהריים טובים אחרי שעתיים בפקקים.
אחרי שעתיים, טוב, זה ירושלים וזה הגשם. את יודעת, אווה, אני מניתי כמובן את כל ההישגים המדהימים שלך, כל זה כשאת בכלל בחורה שהתחילה את דרכה כסטודנטית לראיית חשבון ועבדת במס הכנסה, וחשבתי על דור ראשון להגירה. ילדה בת 2.5 שעולה לישראל עם ההורים מאוקראינה. איך הצלחת להגיע למקומות שרבות ורבים אחרים, אני ביניהם, לא מצליחים להגיע אליהם?
אני חושבת, קודם כל, זה נורא מדויק מה שאתה אומר, כי לגדול בראשון לציון, בשנות ה-70, עם השם אווה מג'יבוז',
כן. כשאבא שעד איגור... שעד היום קשה לי להגות אותו.
לכולם, זה
כן.
בסדר, אבל אמרת את זה מאוד יפה. עם אבא איגור ואמא גלינה, זאת לא הייתה חוויה כל כך קלה. ואני מניחה שחלק מזה, זה מה שיצר את האישיות, גם האמונה האינסופית של ההורים שלי בי, מצד אחד, אבל מצד שני הם היו מאוד גלותיים, נורא רצו את הביטחון, כשאני עזבתי את מס הכנסה ואמרתי להם שאני עוברת לרדיו תל אביב, הם לא האמינו איך אני עוזבת מקום עם קביעות.
כשאפשר לנחש שגם למס הכנסה הלכת ללמוד ראיית חשבון בגללם. או בתמיכתם, או בדחיפתם.
אני החלום שהיה להיות עורכת דין, ואבא שלי אמר לי, איך את הולכת להיות עורכת דין? אין לך פרוטקציות, את לא תמציא עבודה. עכשיו, זאת הייתה הפעם הראשונה, לא הראשונה, אבל די האחרונה שהקשבתי להם. אני שמחה, כי בלימודי ראיית חשבון באמת נותנים לך כלים. אבל התפיסה הזאת שאני לא אצליח למצוא עבודה, כי אין לי פרוטקציה, זה גם גישה מאוד גלותית, וגם גישה מאוד זהירה. לא להגיד פחדנית, זהירה. ואני בן אדם שלא מונע מפחד. אחד מהדברים שגדלתי ואין לי מושג איך זה קרה, אני לא מפחדת, לא מונעת מפחד. ולכן כל ההחלטות שלי בחיים, או כשרציתי להשיג משהו, או כשכיוונתי למשהו, זה נראה לי הגיוני וטריוויאלי שאני יכולה להשיג את זה, אם אני רוצה. וכשאתה לא מונע מפחד, אז אתה לפעמים כמו ילד קטן, אתה יודע, למה ילדים לפעמים נופלים, מקבלים מכות, או...
או דוחפים את האצבע בדיוק, לשקע.
בדיוק. אז אוקיי, אז כבן אדם מבוגר אתה מתחיל להיות, להבין את ההשלכות של האצבע בשקע, אבל אתה מסמן לך סיכונים ויעדים, ואם אתה לא מונע מפחד ומחרדה, יותר קל לך להשיג את זה.
אבל גם זה, ואפשר אולי לתלות באיגור וגלינה.
כן, האמונה המוחלטת שלהם בי, לגמרי. אני לא בן אדם קונבנציונלי, לא הייתי אף פעם. תמיד הייתי מושכת תשומת לב, נקרא לזה, או טיפוס כפי שהגדירו, והם קיבלו את זה בהמון המון אכלה, אהבה ואמונה וגאווה, שזה לא... גם כשנגיד לצורך העניין, אם לא התחתנתי בגיל הרגיל או ילדים, אני החלטתי לאמץ ולא ללדת ילד, ובגיל גם יחסית מבוגר, הם לא היו שמרנים כפי שציפיתי, הם הכילו את זה, קיבלו את זה, ונורא האמינו בדרך שלי. הם האמינו שאם אני עושה משהו, אני יודעת שזה הדבר הנכון.
יש לך חוויות הגירה? היית רוסייה בבית הספר?
בוודאי. יש לי, אתה יודע, אני שנים לא יכולתי ללכת לבית קפה לבד. ללכת ולשבת. אם הייתי מגיעה לפגישה לפני, הייתי עומדת בחוץ, מחכה שהפגישה שלי תגיע, ואז נכנסת לשבת.
כי?
וניסיתי להבין למה. ואז נזכרתי, כמו פסיכולוגיה טובה, שכשהייתי ילדה, ההורים שלי נורא נורא היה חשוב להם שאני אלך להצגות. אבל לא היה להם כסף, המצב הכלכלי היה לא טוב. אז הם היו קונים כרטיס אחד לי, מכניסים אותי להצגה, נותנים לי כסף להפסקה לקנות משהו, ויוצאים לחכות לי בחוץ. ואז יושבת ילדה בת 7, 8, 9, באולם שכולם הורים וילדים, לבד. עכשיו, עם ישראל לא שומר לעצמו, ילדה, איפה ההורים שלך? לא פה. זה היה או תדהמה, או שימצאו אותי לצורך ההצגה הזאת. וזה משהו שכנראה מאוד היה חרוט בי. זה היה כוונות הכי טובות. אבל בכל זאת, ילדה בת 7 לבד בהצגה, זה לא פשוט.
אבל אגב, זה מדהים. אני אבל זה עכשיו... מדהים. מה? אין כסף, וקונים כרטיס אחד, כדי שהילדה תראה תיאטרון.
בדיוק. תראה תיאטרון.
כי של... ככה הם עצמם חונכו, או כי ככה זה החינוך הסובייטי שצריך?
אני חושבת שזה חלק מזה, זה החינוך הסובייטי שצריך, פלוס האמונה שזה מה שטוב לי. זה מה שיעשה אותי אדם בעל...
אופקים,
אופקים,
נגיד?
אופקים, בעל...
האחים?
בדיוק.
זה מה שנכון... זה פסנתר בבית.
ברור, היה לי פסנתר בבית, אני כמובן רקדתי בלט, אין לי כישרון מוזיקלי...
בשיט.
ממש, לא רציתי להגיד, רציתי להיות אינטלקטואלית. אין לי שום כישרון, אני באב הנגיל המזייפת. ובלט מקפצת פחות כאילה חיננית, אבל היינו חייבים, זה היה מסט. ובכלל, כל ההסתכלות וכל הדברים, השם, היו קוראים לי יבע, כי זה ברוסית, זה יבע. עד עכשיו שאומרים לי יבע, אני כזה קופצת. מה שרציתי להיות, זה ישראלית. זה מה שרציתי להיות. רציתי להיות ישראלית, אמרתי, בוא, אני רוצה לשנות את השם לחווה, למה אבא, מה זה? כולם מיכל וסמדר ויעל, ואני אבא.
אבל היום כשאת בוגרת יותר, את לא מרגישה שבגדת בהם? את לא מרגישה שהשלת אותם ממך כדי לתת את האתנן הזה לישראליות?
לא, כי בסופו של דבר לא עשיתי את זה. רציתי, פניתי לאמא שלי, והיא אמרה לי, אין בעיה, כשתי בת 18 תחליפי לחווה, בינתיים הטבע. אני כן חייבת להגיד שגם הם נורא נורא רצו להיתמע, הם עלו בגיל 28 שלהם. הם נורא נורא רצו להיתמע, הם דיברו איתי עברית בבית. הרוסית שלי היא מסבא וסבתא, לא מהורים שלי, הם גם נורא, הם גם רצו בדרכם. אני שמרתי על מג'יבוש, כאילו, כל החיים, לא הברטתי, לא שיניתי, זה שם משפחה מאוד מורכב, זה שם שמאוד קשה לבטא אותו. היה מחסור בכסף, שזה משהו שאי אפשר היה להתעלם ממנו. לא, אני חושבת שבשלב מאוד, די יחסית מוקדם, התאפסתי על עצמי, הבנתי את המשמעות של להיות אבא מג'יבוש, בת של איגור וגלינה, באהבה, בשמחה, בגאווה, לא להתחבא, לא להתנצל, אבל היו לי תקופות של כן.
וכאימא, את גלינה?
תראה, המסלול שלי כאימא הוא מסלול אחר. מההתחלה של הבחירה לאמץ ילד, ולא להביא ילד ביולוגי, למרות שיכולתי. רוב האנשים שמגיעים לאימוץ, מגיעים כברירת מחדל. אני רציתי לחוות את האימהות, בלשנות גורל של ילד שהגיע לעולם כבר, והמסלול שלי מהר מאוד עלה על מסלול מאוד אחר, בגלל שאריאלי שלי התברר כילד עם צרכים מיוחדים, אבל ברמה מאוד 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 חזקה.
כשאמצת אותו מרוסיה, לא ידעת שהוא
לא,
ילד עם צרכים
לא,
מיוחדים?
לא, ידעתי שהוא...
ידעת שיש בעיות.
ידעתי שהוא מעוקב התפתחותית. הפחד הגדול שלי היה על תסמונת האלכוהול עוברי. למה? כי אין לזה פתרון. ולראות את הילד שלך כל הזמן סוער וחסר מנוחה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות להורך, כן. להיות חסר עונים.
בלי שהוא רוצה להיות כזה, צריך רוצה, להגיד. אלימות מאוד גדולה והכל, אבל הוא לא רוצה את זה, זה מה שזה.
אני יכולה להגיד לך שבהתקף הפסיכוטי הראשון, שאריאל שלי הרביץ לי 4 שעות,
מכות.
מכות, שבר לי את האף, מכות, ויש בינינו קשר מדהים, והוא יצא לשנייה מהפסיכוטיות שלו, והוא ראה אותי בוכה, והוא אמר לי, אמא, תיאגי, תיאגי, תירגי. כן. הוא לא, ואז הוא חזר, כשהוא בהתקף, הוא לא שולט בצורה, הוא לא מבין את זה. ואז בעצם אני מאוד פחדתי מהדבר הזה, בגלל שאין איזה שום פתרון, וזה להיות בחיים שאתה רואה את הילד שלך, כל החיים סובל. שלחתי רופא, כל הזמן ניסיתי לדייק את העניין הזה, שאין לו אלכוהול הוא בריא.
כן.
והובטח לי שאין לו אלכוהול הוא בריא. וכשאתה פתחת את התיק שלו ברווחה, היה כתוב, אריאל ילד מתוק עם פוטנציאל שיקום של 100%. אריאלי שלי הוא עם 188% נכות, והוא כרגע מאושפז פעם שלישית במחלקה סגורה. אז...
בין כמה הוא כבר
10.
היה? 10. אני כל כך מצטער.
כן, גם אני. גם אני, כי...
איך משאירים ילד במחלקה סגורה?
אני לא מאחלת את זה לאויבים שלי הגדולים ביותר.
כאילו, איך הולכים? אני מבין איך מביאים, אבל איך הולכים משערי בית החולים?
הולכים וחוזרים כל הזמן. הולכים כי אתה אומר לעצמך, לעתים לא בשכנוע ממש מספק, שזה הדבר הכי טוב לו. לא, בשבילו. אתה שם את עצמך, הסבל שלך, והיכול...
אני לא זורקת אותו שם, כי אני רוצה להיפטר ממנו. לא. הוא צריך את זה בשביל עצמו.
זה בשבילו היה, כי הוא היה בכזאת סערה. הנקודה היא שככל שגדל הזמן, אריאלי בנוסף לתסמונת האלכוהול הוא בריא, הוא גם על הרצף האוטיסטי, בתפקוד נמוך, בינוני, זאת אומרת, הוא חזק באוטיזם, מה שנקרא, אבל הוא מאוד שונה, כי הוא ילד מאוד חם, והוא מדבר, ויש לו תובנות, וככל שזה אשפוז שלישי שלו, הוא התחיל בגיל 8, ובגיל 8 הוא איכשהו עוד התייחס לזה כאל סוג של קייטנה. עכשיו הוא מתקשר אליי ואומר לי, את באה לקחת אותי הביתה? וזה קורא הלב. וכל פעם שאני אומרת לו, לא היום, אז הוא פשוט הורק לי את הטלפון. זה כל יום להתקשר, והוא אומר לי, מה את רוצה? ואני אומרת לו, להגיד לך שאני אוהבת אותך. להגיד לך שהתגעגעתי אליך. שאנחנו ביחד, שאנחנו צוות, זה מילים שהוא היה אומר לי, שאנחנו לא נפרדים, שזאת רק הפסקה.
שאמא לא שכחה אותך.
אמא לא שכחה אף פעם, שהחדר שלך מחכה לך, שקרמה וננה, שזה הכלבות מחכות לך. קשה לו להכיל, ככל שרמת התודעה שלו גדלה, ככה יותר קשה לו להכיל את המצב הזה.
יש דדליינים למין שיפוזים, אישפוזים שכאלה?
לצערי הרב, אריאל שלי יצא למסגרת חוץ ביתית. אני טריגר אלימות שלו. זה כואב להגיד את זה, זה קשה להגיד את זה, אבל...
הוא רואה אותך, הוא רואה שק אגרוף?
כן, כן. והוא נהיה חזק, וזה כבר מתחיל להיות פשוט מסוכן פיזית. ואני מחפשת מקום שיהיה לו טוב, שיהיה לו עם חברים. אני רוצה כל הזמן, אני מזכירה לעצמי, שאני רוצה חיים מלאים לאריאל. זה מה שאני רוצה, חיים מלאים. אין דבר שיכול להסביר שילד בן 10 לא נמצא עם אמא שלו בבית. זה נוגד את הטבע. אבל כל הכניסה שלו היא בעיה עם הטבע, כי מי שילדה אותו... שתתה אלכוהול ושרפה לו תאים במוח. אז כל הכניסה שלו, הוא ננטש בשנייה שהוא יצא לעולם. כשיש לו יום הולדת, זה יום שאני תמיד בוכה בו. וכולם אומרים לי, אבל למה? ותראי איך את חוגגת לו. כי אני אומרת, אין ילד בעולם, ובטח לא אריאל, שזה אור, פשוט אור, שמגיע לו שבשנייה שהוא יוצא לעולם, לא ישמחו לקראתו. לא, ואני כל הזמן אומרת, אם יש רגע שהייתי רוצה להיות בחיים, זה שהוא יוצא... ולהזכיר לו ולהגיד לו, לא להזכיר לו, כי זה הרגע הראשון, להגיד לו כמה שמחים עליו, כי הוא באמת ילד כל כך
וגם
טוב.
וגם היום שמחים עליו.
בכל שנייה ובכל רגע. הוא נס. הוא באמת נס. אתה יודע, נורא קל לאנשים מהצד להגיד, את הצלת אותו. Mm-hmm. לא, הוא הציל אותי.
באמת?
הוא הציל אותי. הוא המהות שלי בחיים האלה, עם כל הכבוד לתפקידים, עם כל הכבוד לעשייה. הוא הסנטר שלי בעולם הזה. הוא, אני מבינה... אתה יודע, אנשים אומרים כל הזמן, אנחנו מחפשים מהות. הוא המהות שלי. באמת. אני מקווה שהוא עושה אותי בן אדם טוב יותר. כמה שזה קלישה.
נשים נקודה ברשותך. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מזה 7 חודשים מונית לתפקיד מנכלית מוזיאון ישראל. את לא באה מעולם המוזיאונים, צריך להגיד. לצידך יש גם מנהלת. זה מין פטנט חדש של מוזיאון ישראל, שהעמיד 2 נשים לנהל את הדבר הכל כך גדול הזה. אנחנו מדברים כמובן על סוזן לנדאו, שניהלה גם את מוזיאון תל אביב לאומנות.
לצידי ומעליי.
לצידך ומעלייך.
היא מנטורית לגמרי.
אני חושב, או כך חשבתי הבוקר כשהתכוננתי לשיחה, או כאשר שמענו על המינוי, שיש משהו מאוד נשי בעניין הזה, שעד שסוף סוף שמים אישה לנהל את מוזיאון ישראל, אז פתאום מפצלים את התפקיד. פתאום המנכ״לים שקדמו לכם, הגברים, והיו רבים כאלה, הסתדרו לבד בתפקידם, ופתאום כשמחליטים למנות נשים, אז ממנים 2.
אז אני דווקא רואה את זה הפוך, ואני אסביר לך למה. כי מה שהיה תמיד לפני כן, זה היה את המנהל, כאילו המנכ״ל, קצת בלבל את זה, ולצידו היה משנה למנכ״ל, גבר. אז אתה בא ואומר, אם אני מסתכל ששמו אישה מנהלת, שמו לידה מנכ״לית, ואני אומרת, הפוך. תמיד זה היה משנה למנכ״ל גבר, ואז הם הבינו שכדי לנהל את זה כמו שצריך, צריך אישה, והפכו את זה למנכ״לית. אז תמיד היה את המבנה הזה, היה פחות אולי בטייטל את ההבחנה הזאת. אני חושבת שההבחנה הזאת היא נכונה, כי אני לא אעיד על עצמי, אבל אני מניחה שזה מה שהם רצו, להביא מישהו עם ניסיון יותר גדול בתחום הניהול.
את באת לעשות סדר, נכון? את באת, זאת ההגדרה למה שעשית. צריך להזכיר למאזינות ומאזינים טלטלות ב7-8 השנים האחרונות במוזיאון ישראל. אנחנו כמובן כאן בתוכנית עסקנו ועוסקים בזה בצורה ארוכה. הפרופסור דניס וייל עזב את תפקידו לפני 1.5 שנים, פחות או יותר. כולה שנה, שנה וטיפונת הוא היה בתפקיד. לפניו היה כמובן המנהל המיתולוגי ג'יימס סניידר, היה אדריכל ערן נוימן, היה הפרופסור עידו ברונו. היה משהו ב7 השנים האחרונות במוזיאון ישראל שנדמה שלא תופס, שלא מחזיק.
אז אני חייבת להגיד, כמו שציינת נכון, אני לא באה מהעולם המוזיאלי, אני גם לא באה מהרכילות העסקית של המוזיאון. אני לא הייתי מודעת לזה. כשפנו אליי להגיש את המועמדות שלי לתפקיד, התייחסתי לזה מאוד בשוויון נפש. איפה נעשה הסוויץ'? כשבאתי לבקר במוזיאון ישראל אחרי כל כך הרבה שנים, ששם הייתה איפושהי הבעיה, כאילו, למה אני, בן אדם שהולך למוזיאונים, שנמצא תדיר למשל במוזיאון תל אביב, שהולכת למוזיאונים בעולם, לא הייתי...
זה לא הכתובת הברירה שלך.
בדיוק. ואז אמרתי, אוקיי, מוזיאון ישראל, וזה בעלי, שהוא מעריץ גדול של היכל הספר, ברמות אחרות, הוא אמר לי, את לא מבינה, זה המוזיאון הכי מדהים, אחד מהמדהימים בעולם, כאילו, לא הבנתי מה הוא אומר. ואז באתי לראות את המוזיאון, באתי ביום שבת, ונכנסתי, וליטרלי נשמתה לי הלסת. זאת אומרת, אמרתי, וואו, זה באמת מקום ברמה בינלאומית. זה מוזיאון שעומד בלבל אחד עם המוזיאונים הגדולים בעולם.
עם אוספים מרהיבים שאת רובם אנחנו בכלל לא רואות ורואים.
בדיוק, 500,000 פריטים. לא, המוזיאון הבא בתור שיש לו אוסף, רק בשביל לסבר את האוזן, יש לו 36,000 פריטים. זאת אומרת, באמת לא בר השוואה בשום מקום. ואמרתי, אוקיי, נכון, צריך כנראה שצריך, מה שציינת, גם אני נכנסתי לדוקטור גוגל, וקראתי ועשיתי, כנראה שיש שם איזושהי בעיה. שוב, אני לא מכירה את הפרסונות, לכן זה קל לי, אני באה ממקום נקי, אבל היו עוד 2 היבטים שגרמו לי לרצות את התפקיד הזה. אחד, הרצון להעמיד אותו, באמת, הגאווה הזאת, הלאומית, להעמיד אותו במקום שהוא צריך להיות, וכן חשבתי שכל הניסיון והידע שלי בתחום השיווק ובתחום התקשור, אני תמיד אמרתי גם לעובדים כשהגעתי, אני לא באה מהעולם המוזיאלי, אבל אני באה מתקשורת ההמונים. ואני כן חושבת שצריך לעשות חיבור בין המוזיאון לבין תקשורת ההמונים, כדי שאנשים יבואו לראות את הדבר המופלא הזה. אז עכשיו, האמנתי באמת שהניסיון והידע שאני מביאה בתחום יכול באמת לעזור להעמיד את המוסד המדהים הזה איפה שהוא צריך להיות. והדבר השלישי, שמתקשר לחלק הראשון של השיחה שלנו, ברגע שהפכתי להיות אימא ואימא לילד עם צרכים מיוחדים, נוצר בי הצורך לייצר חברה מתוקנת יותר. זאת גם הסיבה שהלכתי לתפקיד, עזבתי את יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שזה תפקיד כל כך חזק, עוצמתי ומרכזי. אני זוכרת שהתפטרתי, ואפילו ראש הממשלה שהיה אז שר התקשורת, היו בשוק.
אותו ראש ממשלה של היום, צריך להגיד.
כמובן. ועזבתי כי רציתי, כי אני מאמינה, אני רוצה לייצר חברה טובה יותר, שוויונית יותר, מכילה יותר.
אבל זה גם עסק. מוזיאון ישראל זה גם עסק.
אבל אני רואה את חשבון?
זה קופות, כבדיוק. זה קופות. עכשיו, אני מרגיש שאת לא נוח, כן? כי לא נעים לי לשאול מישהי שנמצאת רק 7 חודשים בתפקיד.
אפילו לא 7 חודשים.
זה לא גן כלפייך, במיוחד שכולנו יודעים מה קרה כאן בשבעה באוקטובר. אלה זמנים אחרים, זה כאילו לא נכנס לתפקיד עדיין במידה מסוימת. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על הנתונים שמתפרסמים, וגם בזה עסקנו כאן בתוכנית, שמתפרסמים בכל שנה בעיתוני התעשייה, הנוגעים למספר המבקרים במוזיאונים ברחבי העולם. בשעה שמוזיאון תל אביב לאומנות מצליח להידרג שם במקום ה-70, משהו כזה, ברשימה של המוזיאונים המבוקרים ביותר בעולם, מוזיאון ישראל לא ברשימה בכלל. אתם לא נספרים. וזה תמיד סימן שאלה נורא גדול עבורי, למה אתם לא מצליחים להפך למוסד נחשק?
אז זה שאמרת, אתם לא נספרים, זה תרתי משמע. אוקיי? אוקיי?
אוקיי.
אני חושבת שחלק מהעניין הוא באמת גם ספירה לא נכונה שהייתה בתוך המוזיאון, שעושה עוול למספר האמיתי של המבקרים במוזיאון. העניין הזה גם יטופל, אם זה במצלמות שסופרות אנשים, עם כל הדברים, באמת במישור הטכני. אתה יודע, לפעמים פשוט לא סופרים נכון.
ולפעמים גם סופרים הפוך. יש מוזיאונים שסופרים את האנשים שמבקרים רק בחנות או רק בפויה, כאנשים שהגיעו למוזיאון עצמו. יש פויילי שטיקים גם
אתה
בזה.
אתה אמרת. נכון. אז לא צריך להיות בשום קיצוניות. תמיד אף פעם לא צריך להיות בשום קיצוניות. צריך להיות...
כמה מבקרים יש לך?
תראה, כרגע זה לא...
כרגע אין לך.
תראה, בוא נחלק את התשובה. מוזיאון ישראל, בניגוד לשאר המוזיאונים, ובניגוד למשל למוזיאון תל אביב, 50-60% מהמבקרים שלו הם תיירים. זה המוזיאון היחיד שבעצם הכמות הכל כך גדולה של מבקרים מחול נמצאים במוזיאון אצלו. אני לא אכנס כל כך למספרים, אבל אני כן אתן לך אחוזים בשביל לסבר את אוזנך. הרבעון האחרון, ורבעון אחרון בכל שנה, הוא הרבעון החזק.
אוקיי.
במבקרים בחול.
2023? ספטמבר, דצמבר?
אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
אוקיי.
כל רבעון בכל שנה, זה הרבעון הכי חזק של המבקרים. נובמבר הוא חודש חזק מאוד, ומרץ הם חודש חזק.
כמה היה ב-23 וכמה היה ב-22?
אני אתן לך את האומדן, 2.7%. אוקיי. תחשוב. מאז השביעי לאוקטובר, איזה תיירים יש לך?
וואו.
וגם את תשכח שאנחנו סגרנו את המוזיאון.
אבל זה גם אומר דפיציט מאוד גדול בשורה התחתונה של התקציב שלך.
בוודאי, כי מוזיאון ישראל, אומנם ממומן, נעזר גם בעיריית ירושלים וגם במשרד התרבות,
אבל זה מגיע ל-20-25% מכלל התקציב, פחות או יותר.
בדיוק. 75% אנחנו בכוחות עצמנו, / התורמים שלנו. צריך לחשוב, מהשביעי לאוקטובר, דבר ראשון, אנחנו סגרנו את המוזיאון. חודש המוזיאון לא היה פתוח בכלל. לאחר מכן פתחנו אותו בחינם, לסיורים מודרכים, כדי שנוכל לעמוד בהוראות פיקוד העורף, להיות 90 שניות, הגודל המטורף של המוזיאון, לא היה מאפשר לנו להיות פתוחים בכל רגע. זאת אומרת, הסיטואציה ברבעון האחרון היא מטורפת, אבל ברבעון האחרון של 2023, וגם הכניסה, ההתחלה, של 2024 היא לא אידיאלית, לא חזרו התיירים.
מה זה אומר לגבי השנור? מה זה אומר לגבי, איך המלחמה משפיעה על ה-Hello, Mr. Cohen, I need your money?
תראה, התאומים שלנו, אני חושבת, כולם היו באלם. זאת אומרת, השביעי באוקטובר תפס את כולם, ואני חושבת שגם הראש הכל כך מכוער שהאנטישמיות הרימה את ראשה בחול, בכלל הכניסה בשוק את התורמים שלנו. עכשיו, אתה יודע, התורמים, א', גם הפסיקו להגיע.
כן.
ומי שהגיע, הלך לעוטף. ראה את כל הדברים האלה. אז ברור שהנטייה המיידית של התורמים הייתה אפודים קרמיים לחיילים ולפצועים ולכל, ורגע האומנות, רגע, רגע, זה לא הדבר הכי הכרחי, אנחנו קודם כל נלחמים על החיים שלנו. אחרי זה אנחנו כן הסברנו, ונפלנו על אוזניים קרויות, שגם יש את היום, קודם כל התרבות זה חובה למדינה ולחברה דמוקרטית ובריאה, ויש את היום שאחרי, ואנחנו, אני תמיד מצטטת את צ'רצ'יל, אני אחסוך לך את זה, נראה לי אתה מכיר את זה, אבל חייבים גם לשמור על התרבות, מוזיאון ישראל יחגוג שנה הבאה, 60 שנה לקיומו, מלווה את ההיסטוריה של מדינת ישראל מהמגילות הגנוזות, שזה האוצר הלאומי, דרך כל פריטי הארכיאולוגיה, דרך רוקופלר, מוזיאון רוקופלר וכל הדברים האלה, חייבים לשמר את זה.
והם מבינים את זה.
והם התחילו להבין את זה. Okay. עכשיו, יותר קל היה להם, כי יש לנו במוזיאון משהו ייחודי שאין לאף מוזיאון אחר, וזה אגף הנוער. הנוער והילדים שהתחילו בפעילות, עם המפונים. אנחנו נסענו לאילת, לים המלח, לירושלים, ועשינו סדנאות עם הילדים, עשינו סדנאות עם המשפחות, נתנו להם כלים, נתנו להם סוג של אסקפיזם, נתנו להם...
שגם זה צריך להגיד, אבא, ואולי זה מתחבר לכל הדברים שאמרת בשיחה עד כה, וזה העובדה שבשנים האחרונות, אולי כל שנותיו, מוזיאון ישראל תמיד הגדיר עצמו כמי שנמצא מחוץ למשחק של הישראליות. גם כאשר ראינו את רחובות ישראל בשנה האחרונה בוערים, המהפכה המשטרית או הרפורמה המשפטית, איך שנבחר לקרוא לדבר הזה. אתם מטאפורית סגרתם את הדלתות, לא הכנסתם את הארץ הבוערת, לא דיברתם עם הארץ הבוערת. אמרתם, אנחנו נשארים יפים ונחמדים וממשיכים להציג את שגל.
קודם כל יפים זה חשוב. כן. אני רוצה לדייק אותך. במהפכה המשפטית לא הייתי. כמו שאמרת, אני הכנסתי שישה ימים לפני השביעי באוקטובר. לגבי מה שקרה מהשביעי באוקטובר, אני מסכימה איתך שמוזיאון ישראל מבחירה מחליט שהוא לא פוליטי, אוקיי? הוא מוזיאון הלאומי, הוא לא נוקט עמדה פוליטית. אבל אני חייבת להגיד שאני מאמינה וגם סוזן איתי שהוא כן חייב להיות אקטואלי. אוקיי? יש הבדל בין פוליטי לבין אקטואלי.
אבל זה מאוד חסר בשיח שלכם עם הציבור הישראלי.
תראה, אני חייבת להגיד שאני חושבת שכן, התחלנו לחרוג מהדבר הזה. מי להקרין את סמל החטופים על המוזיאון.
יוצא דופן.
שהוא מוקרן, ומהזה ועד שהם יחזרו כהכרזה. דרך שעכשיו סוזן לנדאו עצרה תערוכה מדהימה, שקיעתה של הזריחה, שמדברת שבעצם, לא אמרנו, תקשיבו, זאת תערוכה לשביעי לאוקטובר, in your face, כי יש קצת עודף מהדבר הזה, אלא זה תערוכה שבאה ואומרת, אנחנו רוצים לתת לכל אחד מכם, בימים כאובים וקשים אלו, את המקום להביע את הכאב שלו, להזדהות, זו קינה באומנות עכשווית, איך אתם מזדהים, איך אתם מוצאים את הכאב שלכם, את האובדן מאדם, את האובדן מהמקום, את האובדן מחלומות, את האובדן מהתמימות, כל אחד דרך אומנים שמייצגים את הכאב שלהם. אז אני חושבת שאנחנו כן מתחילים, אנחנו גם עשינו פעילויות עם החטופים, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל בתערוכה של תומאס דימאד, שאגב, קיבלנו ממנו את האישור, שזה לא מובן מאליו כרגע מאומנים מחול.
שזאת באמת השאלה, הדלת הבאה שאני אפתח איתך. עד כמה, כי אנחנו שומעים דברים לכאן ולכאן, בתחומי תרבות שונים, המצב במחול לא דומה למצב באומנות, המצב באומנות לא דומה לספרות הילדים, אצטרה, אצטרה. רק בשבוע הבא אנחנו נשלח את רות פתיר לייצג אותנו בביאנלה בוונציה. עד כמה המצב רע? עד כמה מצב האומנות הישראלית בעולם? עד כמה אנחנו באמת הופכים להיות רוסיה של 2024? עד כמה אנחנו באמת הופכים כאן להיות מוקצים באמת בשדה התרבותי העולמי?
המצב לא פשוט. אי אפשר לייפות את זה ולהגיד, זה בשוליים. לא, זה לא בשוליים. אם אנחנו רצינו בתערוכות כאלו ואחרות...
קיבלת שירובים?
בוודאי.
קיבלת סירובים.
קיבלתי סירובים. עטופים במילים...
אז זהו, איזה מין סירובים? יש לי היום שירותים או לא בא לי עליכם?
היו כאלה שאמרו, לאור המצב, אנחנו רוצים לראות לאן זה הולך. דבר שני, עלויות.
ביטוח.
מאוד קלית. אנחנו מוגדרים כמדינה במלחמה. והביטוחים, זה הופך את כל הדלבור וכל הדברים האלה לסכומים בלתי אפשריים. טיסות, לא קל למצוא טיסות. פעם זה היה מאוד דברים מבוטלים, אין טיסות ישירות. מדברים טכניים, דרך דברים מהותיים.
אבל מהות, אבל עיקרון, היו לך אומניות ואומנים שאמרו, אנחנו לא רוצים לעשות עסקים עם מוזיאון ישראל?
אני יכולה להגיד לך שבתערוכה, אני לא אכנס כמובן לשם, בתערוכה של סוזן, הייתה אומנית שהייתה אמורה בשקיעתה של הזריחה, להציג את ה... אנחנו רצינו מאוד, זה האוסף שלנו, כן, שתבין. כן. אגב, חלק מהשינוי, מזה שלא משאילים לנו, ושלא באים, לא באות תערוכות מחול, זה שפנינו לתערוכות מהאוסף שלנו, עשינו את השינוי כן. קונספט הזה, וזה שיש לנו כל כך הרבה אוסף, וכל כך הרבה יצירות שטרם הוצגו, מאפשר לנו את זה, אבל הייתה יצירה, הייתה אומנית, שהיא הייתה באוסף שלנו, והיא אמרה, אני מבקשת לא להציג.
למרות שהיצירה נמצאת אצלכם כן, במרתפים.
כי, כן, למרות שהיא כאילו מבחינה טכנית...
שלך.
שלה. נו, אבל אנחנו מכבדים את האומנים, אנחנו לא... לא מכריחים אומן להציג אצלנו אם הוא לא מעוניין.
בעוד שנה נארח אותך שוב כאן אצלנו באולפן בעזרת השם. מה תאמרי לי על... מה יהיה מצב המוזיאון אז?
אני יכולה להגיד לך לאן אני רוצה שהוא כן. לקחת אותו.
כן.
אני רוצה שהוא יהיה מוזיאון שהבפנים שלו יוקרן כלפי חוץ. זאת אומרת, היצירות המופלאות שלו, האומנות המופלאה שלו, הארכיאולוגיה הבלתי נגמרת שלו, היכל הספר, שזה באמת דבר עוצר נשימה, כל זה יבוא ויתורגם באנשים שיבואו ויראו את זה. כי איך אומרים, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, הוא משמיע רעש, גם שנה הבאה אנחנו חוגגים את חגיגות ה-60 להיווסדו של המוזיאון, ואנחנו מתכננים הרבה דברים נפלאים וטובים, ארכיאולוגיים ואומנות ישראלית ואומנות עכשווית, ומאוד מאוד חשוב לי שכולם יבואו ויראו. ובכלל גם חשוב לא שנה הבאה, אנחנו מחר פותחים את עונת התערוכות, וארבע תערוכות משקות.
אילית אזולאי תהיה אצלנו ביום שני, כמדומני, נכון יאיר? ביום שני תהיה אצלנו אחת האומניות שתציג אצלכם בתערוכה הגדולה החדשה שלכם. אני רוצה להודות לך מאוד, מנכלית מוזיאון ישראל, אווה מג'יבוז' לוי. תודה רבה לך שבאת אליי בוקר. זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.